שלום לכולם וערב טוב. לפני שנה התחלנו ללמוד כאן את אגרות הרמב״ם, והשתמשנו במהדורה של הרב שילת ולא במהדורה של הרב גפח. אני דווקא באופן אישי מורגל יותר לתרגום של הרב גפח, אבל במהדורה שלו יש פחות אגרות, אז דפנו את מהדורתו של הרב שילת, וברוך השם זכינו להקיף את רוב ככל האגרות, אם כי כמו שכתוב פרשת השבוע השארנו פרט ועוללות, האגרות הקטנות ככה בסוף השארנו, אבל אתם מוזמנים כל אחד לזמנו החופשי ללמוד אותם, הן מעניינות והן חשובות. ובאמת חשבתי אולי לשנות קצת מהמתכונת הקבועה ולא ללמוד ספר אחד על הסדר, אלא לקחת הספר הזה שחיבר אותו הרב יצחק שילת, שנקרא בין הכוזרי לרמב״ם. בספר הזה, כמו שתוכלו לראות, הוא ערוך סוגיות, כל מיני נושאים, כאשר הוא משתדל בכל סוגיה להשוות ולהראות את השווה ואת השונה בין רבי יהודה הלוי, מחבר הכוזרי, לבין הרמב״ם באותה סוגיה. הדברים כוללים גם ציטטות וגם דיון במובאות, ובסוף יש גם סיכום. אז מה שאני רוצה שנעשה בעזרת השם, המפגשים שלנו יהיו מושתתים על לימוד מקדים, והיינו כל אחד מהלומדים משתדל בעזרת השם במהלך השבוע ללמוד, ניתן שיעורי בית, מראה מקום מעמוד זה עד עמוד זה, נאמר מה יהיה הנושא בשבוע הבא, כל אחד או כל שניים, אפשר גם בחברותות או בחבורה, ישבו ויכינו את הדברים, ואני בעד גם הכנה אקטיבית, היינו תסמנו לכם, תמרקרו לכם משפטי מפתח, אם יש איזה חידוש או שאלה וכיוצא, אז כדאי לכתוב וכו', והכל כהכנה למפגש הבא. אז היום זה יהיה ככה יותר מבוא והקדמה, בלי להסתמך על לימוד מקדים. רציתי רק לומר, היות ואנחנו לא לומדים לימוד רציף מתוך איזה ספר, אלא עוסקים בסוגיה מסוימת ודנים בה וכו', אז הלימוד בעזרת השם יהיה בין שעה אחת, דיינו מקסימום. אבל אם נגמור לפני כן ומיצינו את הנושא, אז לא סתם מושכים זמן, אלא אפשר גם לעמוד לפני כן. אני משתדל תמיד להגיע בזמן וגם להתחיל בזמן ולסיים בזמן. פעם היה דרשן אחד שהעריך הרבה והלאה את הציבור, אז היה שם איזה מישהו חריף, אמר לו, כבודו גדול יותר מן הגוסס. אז הוא נפגע, התפלא, אומר לו, מה הקשר ביני לבין גוסס? אומר, כשגוסס גומר כולם עצובים, כשאתה גומר כולם שמחים, אז אתה גדול יותר מהגוסס. אומר לו, אז אנחנו משתדלים להתחיל בזמן, נסיים בזמן, דיינו לא יותר מהזמן אבל פחות מהזמן, אם יצא יצא. טוב, אנחנו בעצם באמת עוסקים כאן בשתי דמויות שהן גדולות, מגדולי המחשבה בישראל, ולכן צריך קצת להסביר מה זו מחשבת ישראל. מחשבת ישראל, אנחנו מכנים חיבורים שנכתבו בימי הביניים בארצות האסלאם, כמעט ולא בארצות הנצרות, ועוד מעט נסביר מדוע, שבעצם, עכשיו השאלה, מה זה הז'אנר הזה, הסוגה הזו, מחשבת ישראל, האם זו המצאה יש מאין, מה היה לפני כן. כשאני מדבר על מחשבת ישראל, אני מדבר על רבנו סעדיה גאון, הנבחר באמונות והדעות, פחות או יותר מהיום כבר 1200 שנה, 1100 שנה, משהו כזה, זה רס"ג. אחריו, כמו שהתחלנו השבת, תורת חובות הלבבות, שהוא קצת יותר מוסר ופחות מחשבה, אבל השער הראשון הוא בהחלט שער ייחוד השם, הוא שער המחשבה, זה 1000 שנים מהיום בספרד, כן, רבנו סעדיה בעיראק, רבנו בחיה בספרד. אחר כך רבי יהודה הלוי בכוזרי כ-900 שנה מהיום, אחר כך מורה נבוכים רבנו הרמב״ם כ-800 שנה קצת יותר מהיום, ועד לאחרוני גדולי ישראל שכתבו ספרים במחשבה, רבנו חסדאי קרסקס, אור השם, שהוא ספר חשוב מאוד רק לא כך מוכר כי הוא עמוק וקשה, אז לא רבים לומדים אותו, ותלמידו רבי יוסף אלבו בספר העיקרים. כל הספרים שמניתי נכתבו בערבית, חוץ מהשניים האחרונים, דיינו, הנבחר באמונות ובדעות, תורת חובות הלבבות, הכוזרי, מורה הנבוכים, ועוד חיבורים שלא מניתי נכתבו בערבית, אור השם וספר העיקרים של רבי יוסף אלבו, כן, רבי חסדאי קרסקס ורבי יוסף אלבו כתבו בעברית, הסיבה היא פשוטה, הם חיו בספרד הנוצרית. כל האחרים, מי שחי תחת שלטון מוסלמי, שפת הרחוב הייתה מוסלמית, השפה הפילוסופית הייתה מוסלמית, זו הייתה השפה המקצועית, כמו שהיום גם בישראל לומדים רפואה באנגלית, לא לומדים בעברית כי זו שפת המקצוע, אז כתבו בערבית, באותיות עבריות אבל בערבית, והשניים האחרונים כתבו בעברית. ברבותינו בעלי התוספות בארצות הנצרות ובאשכנז היו גדולים מאוד בתלמוד ובהלכה וחריפים, כמעט ולא עסקו בכלל במה שנקרא מחשבה, מהסיבה הפשוטה שגם הנוצרים לא עסקו בזה. כלומר, אין ספק שיש פה השפעה סביבתית. בארצות האסלאם עסקו בפילוסופיה, תרגמו את כל כתבי הפילוסופים היווניים מיוונית לערבית, אז גם היהודים הושפעו מזה, והיו צריכים לתת מענה, היו צריכים לתת, טענו כלפיהם טענות, היו צריכים להציג את היהדות לעצמם ולסביבתם, ולכן התפתח העיסוק בזה. הנצרות היא דוגמטית, היא לא מעודדת חשיבה, היא בנויה על פרדוקס, כן, השלושה שהם אחד ואחד שהיא שלושה, כך שאין הרבה מה להבין ומה להסביר. האמונה זה שאתה לא מבין ואתה מאמין. איך זה יכול להיות? זה לא יכול להיות. מתמטית זה לא יכול להיות. שלושה זה לא אחד ואחד זה לא שלושה. אבל זו בדיוק האמונה לפי הנצרות. אז היות בעולם הנוצרי לא עודדו את ה... ואפילו דיכאו את העיסוק במחשבת האמונה שלהם, אז במילא גם היהודים באותם ארצות לא נצרכו לכך ולא ראו בזה ערך, ולכן אין לנו כמעט חיבורים מימי הביניים של מחשבת ישראל מארצות הנצרות. עכשיו שאלנו, אז מה, מחשבת ישראל זו המצאה? מה זה, יש מאין? אז התשובה היא ברור שלא. בכל הספרים שמנינו אפשר להגיד שכל מה שתמצא שם תמצא כבר במקרא, דיינו הרעיונות שמופיעים שם, מציאות השם, אחדות השם, תורה משמיים, שכר ועונש, השגחה פרטית וכו' וכו' וכו', גלות וגאולה וכו', הכל הכל אפשר למצוא את כל הרעיונות במקרא, הכל נמצא בספרות האגדה של חז"ל, יש לנו מדרש רבה ותנחומה ופסיקתא והרבה אגדות בתלמוד וכו' וכו'. מה שהם עשו, גדולי המחשבה הללו, זה מקביל במידה רבה, אולי כדי להבין מה הם עשו, נשווה את זה לעולם ההלכה. משנה תורה לרמב״ם, אין בו שום דבר חדש. הרמב״ם בפירוש אומר, אני באתי לסכם את התורה שבעל פה ולהנגיש אותה. מה שכן, התורה שבעל פה היא לא מסודרת, היא אסוציאטיבית. כשאתה מדבר בעל פה אתה עובר מנושא לנושא באותו נושא, זה היופי וזה גם החיסרון. למצוא משהו מאוד מאוד קשה בהלכות מוקצה, זה מופיע מסכת ביצה או בשבת או בעירובין או אני לא יודע איפה זה יהיה. אצל הרמב״ם הכל מסודר ומובנה. אז הרמב״ם לא חידש כלום לכאורה במשנה תורה, אבל בעצם יצר מהפך, כי הוא יצר חשיבה שיטתית, סיסטמטית, מסודרת. אותו דבר בעניין המחשבה והאמונה. ניקח את 13 יסודות האמונה של הרמב״ם. איפה הם מופיעים? איפה הרמב״ם כתב אותם? בהקדמה, בפירוש המשנה, בהקדמה לפרק חלק, נכון? האם הרמב״ם המציא משהו? התשובה היא שום דבר. הכל כתוב לפני כן, הוא מביא פסוקים לכל דבר. אבל לפני הרמב״ם אף אחד לא עשה את עבודת האיסוף הזו ועבודת להציג את זה בפניך בצורה ארוכה. אז מחשבת ישראל, אני לא אומר שלא היו חידושים, אני לא אומר שלא היו השפעות מהסביבה, בוודאי שכן, אבל בעצם זה לא דבר שנוצר יש מאין, אלא זה כמו שבעולם ההלכה, רבותינו הראשונים בעצם סידרו והנגישו לנו את הספרות התלמודית, כך בעולם המחשבה הם סידרו והפכו אותה ליותר שיטתית, ליותר עקרונית, את החומר האגדי, המחשבי, האמוני שיש לנו בתנ"ך ויש לנו בחז"ל. זוהי בעצם מחשבת ישראל. אז הסברנו את המושג מחשבת ישראל, ועכשיו נדבר על שני הגדולים, רבי יהודה הלוי והרמב״ם. נאמר במה הם דומים. חלק גדול מהדברים שאני אומר היום מופיעים במבוא לספר, שהפעם יהיו שיעורי בית כפולים, גם לקרוא את המבוא שהוא חשוב מאוד, יש פתגם שאומר, הקורא בספר ולא במבוא, נתפס כגנב בחלון יבוא. כלומר, לא עושים ככה, נכנסים דרך הדלת, ולא דרך החלון, כי כשאתה לא קורא את המבוא, שנראה לך מיותר וחבל הזמן, ואני אדם אוהב תכלס, אז הרבה דברים חשובים, לא תבין מהספר, מדע מקדים שהיית מקבל במבוא. אז כדאי לקרוא את המבוא הפעם בתור סיכום. אז הדמיון בין רבי יהודה הלוי לרמב״ם, בואו נשמע אתכם, מה אתם אומרים? קווי דמיון. איך? אנשי מחשבה, אומר ססון, מצוין, מה עוד? אזור מגורים, איפה הם נולדו? ספרד, ספרד המוסלמית, מה שנקרא בערבית אנדלוס. שניהם נולדו בספרד המוסלמית, כנראה רבי יהודה הלוי בטולדו, טוליטולה, נקרא בלשון היהודים, והרמב״ם בקורדובה, אם כי ריהל גם היה בקורדובה. אז בספרד המוסלמית, מצוין. מה עוד? מה היה המקצוע שלהם? פילוסופים, זה אמר, אמרו כאן מחשבה. ממה הם התפרנסו? איך? רפואה. שניהם היו רופאים, זה מעניין. אפשר לומר ששניהם חייהם נעו סביב שלוש ארצות. ספרד זה ארץ מולדתם, ארץ ישראל הייתה היעד שלהם, ושניהם איכשהו נקשרו למצרים. רק יש הבדל, הרמב״ם, קודם כל הרמב״ם עזב את ספרד בגיל הרבה יותר צעיר. ריאל היה בספרד עד ממש אחרי ימיו, עד קרוב לגיל 70, ואז הוא יצא לעלות לארץ ישראל, כמו שהחבר החכם היהודי אומר למלך כוזר בחתימת הכוזרי, אז זה בעצם ריאל, החכם היהודי. אז ריאל עזב את ספרד ויצא בדרכו לארץ ישראל, הגיע למצרים, שהה שם בדרך הים, הפליג מספרד למצרים, שהה שם תקופה. ידועה אגדה שאומרת שהוא הגיע לשערי ירושלים ושם קרא על הארץ, התפלש בעפר וכונן את תחינתו הידועה, ציון הלא תשאלי לשלום אסירייך, ועבר פרש מוסלמי ורמס אותו בפרסות סוסיו. זו אגדה מאוד נוגעת יפה וללב, נוגעת ללב ויפה, אבל היא אגדה. ריהל נפטר במצרים, והיום מוכח מכל מיני תורדות מהגניזה וכו', ולא זכה, משורר ציון הגדול, לא זכה להגיע לציון. הרמב״ם עזב את ספרד בשנות ה-20 לחייו כתוצאה מרדיפות, עבר לצפון אפריקה, למרוקו, היה בעיר פס כמה וכמה שנים. כשהרדיפות הגיעו לשם, איגרת השמד שלמדנו, אז הוא בורח באונייה ממרוקו לארץ ישראל, והוא מתאר, גם את זה קראנו באגרות, איך הוא הולך מעכו לירושלים, מירושלים לחברון, למערת המכפלה וכו' וכו'. אבל הוא לא נשאר בארץ מעבר לכמה חודשים, כי הארץ הייתה חריבה ושוממה לחלוטין אחרי מסע הצלב הראשון, ולכן הוא יורד במצרים, משתקע שם עד סוף ימיו, אם כי הוא זוכה להיקבר בארץ ישראל, בטבריה, שזה מסורת אמינה וברורה. דרך אגב, רגילים להגיד שהגמל החליט, נכון? הרי זה לא הגיוני. מה פתאום בטבריה? ממצרים תלך לעזה, תלך לחברון, לירושלים, לכל היותר, אבל מה פתאום לטבריה? אז האגדה אומרת שאיפה שהקהילות רבו ביניהם, ואיפה שהגמל קרה, שם הרמב״ם נקבר. אני חושב שהרמב״ם נתן לנו את התשובה, בהלכות סנהדרין הרמב״ם כותב, שהוא מדבר על הסמיכה ועל ביטול הסמיכה בישראל, אומר הרמב״ם שהסמיכה עתידה להתחדש בטבריה, הסנהדרין, כנראה שהרמב״ם רצה להיות במקום המתאים, בזמן המתאים לעתיד לבוא, ראה בחשיבות גדולה, ולכן הוא ביקש להיקבר שם. על כל פנים, איך שלא יהיה, רואים שגם ריאל וגם הרמב״ם הם סובבים סביב ספרד, ארץ ישראל ומצרים, מין איזה משולש כזה. עוד נקודה שבצדק הרב שילת מאיר עליה, שהייתה דמות גדולה שהשפיעה גם על ריאל וגם על הרמב״ם. ריאל קדם לרמב״ם, ריאל נולד בסביבות, לצערי אני משתמש במניין העמים, בסביבות 1075, ונפטר בסביבות 1140, דהיינו הוא חי כ-65 עד 70 שנה. גם הרמב״ם חי פחות או יותר 67 שנים. הרמב״ם נולד ב-1138, כלומר הרמב״ם, כשריאל נפטר, הרמב״ם היה בין שנה, שנתיים, לכל היותר, ונפטר ב-1204, וגם כן גיל 67 פחות או יותר, זו הייתה תוחלת החיים המקסימלית באותם זמנים. בכל אופן, ריהל היה מקורב מאוד. ריהל כנראה הכיר את הריף, יכול להיות שהוא הכיר את הריף בצעירותו, רבי יצחק אלפסי, ואנחנו יודעים שהוא היה מאוד מקורב לתלמידו הגדול של הריף, מזה רבי יוסף אבן מיגש, נכון. והרמב״ם כנראה לא הכיר את רבי יוסף אבן מיגש, אבל אביו רבי מימון היה תלמיד רבי יוסף אבן מיגש, והרמב״ם מאוד מתפעל מרבי יוסף אבן מיגש, אומר לא ראיתי אדם חכם בתלמוד כמותו וכיוצא. אז זה דמות שהשפיע גם על ריהל באופן ישיר וגם על הרמב״ם באופן עקיף. הרמב״ם דרך אגב כנראה הכיר את ספר הכוזרי, אפשר להביא לזה ראיות שהוא הכיר את ספר הכוזרי, הוא הכיר גם את תורת חובות הלבבות, את רס"ג ודאי וודאי שהוא הכיר, והוא גם הושפע מהם גם. את הכוזרי הוא לא מזכיר בפירוש, אתה צודק. כשלמדנו אגרות ראינו שרבנו יונתן הכהן מלוניל, שהוא מזכיר את רבי שמואל אבן טיבון שמתרגם עבורם את המורה בפרובינציה, אז הוא אומר הוא בנו של רבי יהודה אבן טיבון שתרגם את אמונות ודעות ואת הכוזרי, וזה באיגרת לרמב״ם. אז הרמב״ם ללא ספק הכיר את הכוזרי, וגם אפשר להוכיח את זה. שאלה טובה אתה שואל, אין לי על זה, אין לי תשובה מספקת עליה למה הוא לא מזכיר אותו בשמו. אז זה הדומה. מה השוני ביניהם, בין הרמב״ם לבין ריהל? ראיתי את זה. בסדר. דרך אגב, זה גם נאמר פה בבית הכנסת, לצערי, פעם הזמנו איזה מרצה מהאקדמיה שאמר את זה פה והרגיז הרבה אנשים. אני אגיד לך את האמת, תראה, נדמה לי שהרב רצון הגיב לזה בתקשורת, אז הוא אומר שכמו שעיתונאים אוהבים סיפורים טובים, גם מרצים אוהבים סיפורים טובים, והוא צריך ליצור, אז הם מביאים איזה שברי ראיות וספקולציות וכך וכך. אבל אני אגיד לך את האמת, גם לא יצויר שזה נכון. הרי על מה מדובר? לכל הדעות, על מה מדובר? שהרמב״ם מתאסלם, זה לא שהוא האמין באסלאם, אלא שהוא היה צריך להראות פני מוסלמי באותה תקופה שהוא היה במרוקו, והרי כך הוא גם אומר באיגרת השמד ליהודי צפון אפריקה, שכלפי חוץ תגידו כך וכך, וזה אומר בפיו ומבטל בליבו. איך? לא, ברור, זה ברור, זה לא הדיון בכלל. כולם מודים שהרמב״ם לא היה מוסלמי. יש חוקרים שאומרים שהרמב״ם ובטון נאלצו בצפון אפריקה כלפי חוץ, גם הריבש, דרך אגב, רבי יצחק בן ששת, שהיה תלמידו של הרן, רבנו ניסים, גירונדי בספרד, היום ידוע שהוא נאלץ כלפי חוץ להתנצר בפרעות האלפים קופנון א' ב-1391, 100 שנה לפני הגירוש. הוא התנצר כלפי חוץ, אמר להם איזה משהו, וברח לאלג'יריה, ונהיה שם ראש הקהילה, וזה בסדר. אז כאילו זה, אני אומר, זה לא כצעקתה, גם אם תגיד שהם נאנסו לעשות איזה דברים שהם מבחינה הלכתית כנראה הבינו שכך צריך לעשות, זה לא, הסקופ הוא לא כל כך גדול. אז סביר להניח שלא היה, ורק מחפשים סקופים, ואם היה, אז בסדר, אז מה קרה? זה לא, היו יהודים בשואה שהתחבאו במנזרים והיו כך וכך, בסדר, מה לעשות? אנחנו לא, אל תדין אל חברך עד שתגיע למקום, אנחנו לא יודעים מה הייתה הסיטואציה. אבל בכל מקרה זה לא גורע מכל מגודל האישיות, בין היה ובין לא היה, אבל אין לנו ראיה שהיה. באמת זה יותר ספקולציות מאשר, זה יותר סקופים, נקרא לזה ככה. על כל פנים, אז אתם אמרתם שההבדל בין השווה שבהם שהם היו גדולי מחשבה, אמת. מה השוני ביניהם? או, נכון. הרמב״ם עסק בהלכה. הרמב״ם היה בעיקר איש הלכה. את רוב זמנו ומרצו ושנותיו הוא הקדיש לפירוש המשנה, למשנה תורה, לתשובות. והוא היה גם איש מחשבה, שזה גם חשוב מאוד אצלו, הוא לא זלזל בזה. הרמב״ם כותב בפירוש המשנה בסוף ברכות, שמבאר איזה עניין אמוני, ואומר סטינו מהנושא, זה לא המקום, אני עכשיו פירוש המשנה, זה חיבור הלכתי, אבל סטיתי בכוונה, כי חשוב לי לבאר דבר בענייני אמונה יותר מכל דבר שאני מלמד. כך אומר הרמב״ם, עד שאתה יודע איך להחזיר לפלטה לשבת ומה להחזיר, תדע קודם כל את מי אתה עובד וכו' וכו'. ובאמת בפירוש המשנה הרמב״ם הקדמת המשנה, הקדמת חלק, שמונה פרקים, כל הזדמנות, כל ספר המדע, במשנה תורה, כל ספר המדע, זה ענייני מחשבה והגות ואמונה. הרבה פעמים בסיום קובצי ההלכות, הרמב״ם לא נמנע מלזרוק משהו אמוני ומחשבתי. אבל בכל אופן, רוב ימיו, והכובע העיקרי של הרמב״ם, זה כובע של פוסק הלכה. ריהל היה ודאי תלמיד חכם, הוא לא היה עם הארץ, אבל רואים את זה גם בכוזרי, הוא דן בשאלות הלכתיות של קו התאריך, מי שטס מפה לסין, מה קורה איתו בשבת וכו', ובעוד סוגיות הלכתיות, ודאי שהוא היה תלמיד חכם, אבל הוא לא אחד מגדולי רבותינו הראשונים. זה לא שבכל צעד ושעל בסוגיות הלכתיות, אז אומרים דעת ריהל כך וכך. הוא היה בעיקר משורר, מה שהרמב״ם לא היה, אין מה לעשות, גם הרמב״ם כתב את השירים, הקדמת פירוש המשנה, אבל הוא לא היה משורר. ריהל, אם יותר לי לומר, לעניות דעתי, הוא גדול המשוררים. נכון שהוא לא מופיע על השטר של 200 שקלים, אולי בגלל שאין לנו תמונה שלו, ואולי מסיבות אחרות, כי הוא לא מהקליקה, אבל כמו שגם מורי סלם שבזי לא הגיע לשם לעולם ועוד אחרים. אבל על כל פנים, ריהל היה מגדולי המשוררים שקמו לישראל, וגם איש מחשבה. הרמב״ם היה מגדולי ההלכה שקמו לישראל, אולי הגדול שבהם, וגם איש מחשבה, אבל זה הצד השונה שבהם. בסדר, יפה. לא, ריאל היה משורר, היה רופא, הוא יותר נשמח. בזמנם משוררים חיו על שולחנם של גבירים שהם היו כותבים עבורם שירים, ומזה הם היו מתפרנסים. אני לא יודע אם הוא היה, ודאי שהוא לא היה מנהיג שכתב אגרות ותיקן תקנות, כי זה מסור לאנשי ההלכה בישראל. כן, בסדר. עכשיו דיברנו על האישים, על ריהל לעומת הרמב״ם, על הדומה והשונה. עכשיו נדבר קצת על הספרים. תראה, הרמב״ם רוב ימיו היה לא בסביבתו, הוא היה גולה. ריהל כל ימיו עד סוף ימיו חי בספרד, באמת בחוג העשירים והמלומדים של ספרד. הרמב״ם רוב ימיו היה בורח בתוך ספרד, ואחר כך בצפון אפריקה, וגם במצרים הוא היה מאוד בודד, כמו שראינו את זה, והוא לא כך מצא שפה משותפת. הוא הרגיש בחיסרון הזה, הוא תמיד התרפק על ספרד ובנוסטלגיה מכל הבחינות. הוא ראה בתרבות של התרבות יותר גבוהה ממה שהוא הכיר במזרח, באגן הים התיכון, אתה צודק. עכשיו לגבי הכוזרי, וניקח את מורה הנבוכים, שזה הספר העיקרי של הרמב״ם במחשבת ישראל. אז שני הספרים נכתבו בערבית, שזו הייתה השפה שבה כתבו בענייני מחשבה. ספר הכוזרי, מי למד פה כוזרי לבגרות? אז עוד לא השמיטו, לא סרסו את זה כמו היום. מי למד פה? תצביעו, מה אתם מתביישים? או שכחתם כבר? שכחתם כבר שלמדתם? לא, אני לא מצפה שתזכור מה למדת. תזכור שלמדת, לפחות, כן? מה? אבל לא מה? לא לבגרות, אלא בישיבה הגבוהה. ישיבה הגבוהה, ישיבה תיכונית, לא לבגרות. טוב, היום, רב יעקב, היום זה כבר לא בחומר, או לא? אתה לא מתעסק כזה, מתעסק בתנ"ך ומתמטיקה. נו? אבל עדיין עוסקים קצת בכוזרי וכו'. לא לומדים אותו על הסדר הזה. איך? הבנתי. טוב, אם כי אני מתרשם שגם בגמרא וגם במחשבת ישראל וגם במתמטיקה וגם בזה, במקום לרומם את המצוי לרצוי, מצאו שיטה יותר טובה, להוריד את הרצוי אל המצוי, וככה הממוצע עולה והכל בסדר, כן. לצערנו, מה נעשה? אבל זה המצב. נכון. עוד מעט נדבר על המורה, יש משהו בדבריך. על כל פנים, ריהל, היות הוא היה נפש של משורר וכו', אז הוא לקח לו סיפור מסגרת לכוזרי, סיפור מסגרת שיש לו גרעין היסטורי אמיתי. 400 שנה לפני הכוזרי, משהו סביבות שנת 700, היינו 1300 שנה מהיום, הייתה ממלכה בקזריה, באזור חצי האי קרים שם, בין טורקיה לרוסיה של היום, בין הים השחור לים הכספי, הייתה ממלכה של עובדי אלילים שהתייהדה. ושמרה על עצמאות המלך, או לפחות חוג הצילים שלו, לא ברור עם כולם, אבל התייעדה, התגיירה. אז ריאל 400 שנים אחר כך לקח את הסיפור הזה, והפך אותו למשהו ספרותי כזה שיקשט את הספר שלו. ושם מסופר שמלך הכוזרים היה עובד אלילים, והוא היה מאוד אדוק ומשתדל בדתו, ונגלו אליו בחלום פעם אחר פעם, ואמרו לו בחלום, כוונתך רצויה בעיני האלוה, אבל מעשיך אינם רצויים. ואחרי שהחלום הזה חזר ונשנה, אז הוא פונה לנציגי הדתות, קודם כל פונה לנציג הפילוסופיה היוונית, שמסביר לו את התורה האריסטוטלית. אבל התורה האריסטוטלית היא לא תורה שמבוססת על התגלות, זה חוכמת אנוש. כאילו האדם מגיע למסקנה שיש סיבה לעולם, יש אלוה, וצריך להעריך אותו כי הוא החכם ביותר וכו' וכו'. אז בסופו של דבר הפילוסוף אומר למלך כוזר, הוא אומר לו, בדלך הדת, הכוונה, אין דת אחת נכונה, תחשוב הצעת, בנה לך דת הסכמית נימוסית. אז אומר לו מלך כוזר, הדברים שלך הם מאוד הגיוניים, אבל מה אמרו לי בהתגלות? לא מספיק כוונה, כוונתך רצויה, כי הפילוסוף אומר, העיקר הכוונה, כוונה טובה והגיונית, ככה עובדים את האל, אבל האל לא מתגלה ולא אומר עבדוני כך או אחרת. אז אומר לו המלך, מה אני אעשה? הדברים שלך הם הגיוניים, אבל הם לא מתאימים. לי נאמר בדיוק הפוך, חוויתי חוויה של התגלות, שאני לא יכול להתכחש לה, שאומרת שלא די בשיקול דעת, אלא צריך למצוא את את המסר שמגיע מלמעלה למטה, ויש מעשה שהוא נכון של עצמו. ואז הוא פונה לחכם הנוצרי. אם הנוצרי הוא בדיוק בעיה הפוכה, הוא אומר לוגית הדברים האלה לא הגיוניים, אלוה שהופך להיות עובר ברחם של בתולה, והוא גם נביא משולח וגם אלוה משלח, זה לא מסתדר לי. ואז הוא מדבר עם המוסלמי, והוא שם לב פתאום שגם הנוצרי וגם המוסלמי מביאים כראיה למציאות השם וכו' וכו', את יציאת מצרים ואת בני ישראל במדבר. אז הוא אומר, רגע, אז אם אתם נשענים על היהודים, כי באמת זה כתוב גם בקוראן וגם הברית החדשה היא רק נספח להבדיל לתנך, אז אם אתם מודים בעיקרי היהדות, אז בואו נלך למקור, למה לקבל את זה מכלי שני? ואז הוא קורא לחכם היהודי בסוף. עכשיו, למה הוא קורא לו רק בסוף? בהתחלה הוא אומר, אני אקרא לזה ולזה ולזה, אשר ליהודים, תראה את המצב שלהם, ירחמו נבך כזה, תראה זה וזה, כולם יודעים כמה הם מושפלים. הספר נקרא, ספר הכוזרי, נקרא ספר הראיות להגנת הדת המושפלת. מה הכוונה? עכשיו, הסיפור של רבי יהודה הלוי זה לא סתם סיפור, יש בו מסר, כי זמנו של ריהל, שזה זמן מסע הצלב הראשון, שארץ ישראל היא שדה קרב בין הנצרות לאסלאם, היהדות בכלל לא רלוונטית. היהדות היא לא במפה בכלל, היא כמו, היא ככה במושפלת, והיהודים הם לא, בעולם מתגוששים הנצרות והאסלאם, אז מילה היהדות היא בכלל לא אופציה עבורו. ורק בסוף הוא מגלה שבעצם כל הדתות המונותואיסטיות בין הנצרות ובין האסלאם הן בנות חורגות שהן מנסות להרוג את האימא, את היהדות וגם אחת את השנייה, ואז הוא מגיע ליהדות. אז זה העניין של הכוזרי, ששוב הסיפור שם הוא אומנם ספרותי, אבל יש בו דברים אמיתיים. זה שהיהדות היא הדת שלא באה בחשבון לכאורה, זה שכמו שעוד נלמד, רבי יהודה הלוי בונה את שיטתו על התגלות, הוא אומר היהדות מבוססת על ההתגלות וסיני, כמו שלהבדיל לאותו מלך בהתגלות בחלום ואמרה לו כך וכך, זה הסיפור של הכוזרי. יש בו חמישה מאמרים שהם דו שיח בין החבר היהודי שמלך כוזר מזמין אליו אחרי שהוא לא מצוחן בעיניו, לא הפילוסוף ולא החכם הנוצרי ולא המוסלמי. אז כל הספר הוא דו שיח, שאלה תשובה וויכוחים בין המלך הכוזרי, שבמהלכו הוא גם מתגייר, בהתחלה הוא שואל האם, אחר כך הוא שואל כיצד לשמור תורה ומצוות וכו'. ויש בו חמישה מאמרים, זה הכוזרי. הכוזרי הוא בנוי בכוונה תחילה בצורה לא לגמרי מסודרת, דיינו רבי יהודה הלוי יעסוק בנושא אחד פה, יחזור אליו במאמר שלישי, והדברים משלימים. זה בכוונה ככה, זה גם כזאת צורה ספרותית. לעומת זאת הרמב״ם באמת כתב הרבה ענייני אמונה, אגרות, אגרת תימן, אגרת השמד, השלוש הקדמות שמשוקעות בפירוש המשנה, ספר המדע שהוא ברובו אמוני מחשבתי, אבל באמת השיא היצירה של הרמב״ם זה גם הספר שהוא כתב באחרית ימיו, זה מורה הנבוכים, שהוא מחולק לשלושה מאמרים, שלושה חלקים. ויפה אמר יעקב שבאמת מורה הנבוכים זה ספר יותר אריסטוקרטי, דיינו הרמב״ם כתב את זה לתלמידו רבי יוסף בן יהודה, ודאי שהרמב״ם מבין שזה יעבור ליד עוד אנשים, אבל מראש זה ספר ככה שהוא מיועד לאוכלוסייה יותר מצומצמת מאשר הכוזרי. השם שלו זה שהוא מורה את הנבוכים, אבל רבים טועים וחושבים שמורה הנבוכים, או יותר, לא יודע אם טועים או מתעים, שמורה הנבוכים זה ספר בדיעבד. אם אתה נבוך, אם אתה חולה, אז הנה הרמב״ם מהרופא, הנה יש תרופה. זה, לדעת הרמב״ם זה ודאי לא נכון. מה המבוכה? לדעת הרמב״ם המבוכה היא מורה הנבוכים, הוא בא לתאם ולהראות שאין סתירה בין היהדות לבין השכל האנושי. אז אומר הרמב״ם, מי שמתגרעים אצלו קונפליקטים בין היהדות לבין המדע לבין השכל האנושי, אז אני אורה בפניו את הדרך של הנבוכים. אבל מי שלא נבוך, אומר הרמב״ם, זה בהגדה של פסח שאינו יודע לשאול, כאילו זה לא תעודת כבוד. אולי לפי הכוזרי כן, עוד נגיע לזה, מי שאין לו שאלות ואין לו תשובות אלא חי באמונתו התמימה. אבל לפי הרמב״ם, אוי לו למי שלא נבוך, דיינו, אוי לו למי שלא מבין את השאלות, ויש גם תשובות לשאלות. אז זה, אבל זה נכון, מורה הנבוכים בא בהחלט לתאם ולמנוע את המבוכה ואת הסתירה שבין התורה לבין השכל האנושי. כן, כן, ודאי, אני אומר, הרמב״ם לא, הוא לא התכוון שרק תלמידו יוסף בן יהודה יקרא את זה, אבל הוא אומר, אבל הוא כן אומר לו בהקדמה שאני יודע שהספר הזה יאהב אותו אחד כמוך ויסנאו אותו אלף אחרים, אני מעדיף להועיל לאחד כמוך ואלף אחרים שלא יסתדרו איתו לא חייבים ללמוד איתו. כלומר, הרמב״ם מבין שהספר שלו לא ימחר לא יחלקו אותו ברמזורים או בתחנה מרכזית, הוא לא יהיה ספר פופולרי במובן הזו, אלא באמת ספר שמיועד יותר לחוג צר של לומדים. בגלל שהתכנים שלו הם יותר קלים ופחות עמוקים, דווקא הלשון של הרמב״ם יותר מובנת משל הכוזרי. הרב קפח תרגם את אמונות ודעות בדורנו, את חובות הלבבות, את הכוזרי ואת מורה הנבוכים ועוד ספרים, ובכל פעם הוא כותב לך בהקדמה איך הקושי של הלשון, איך היה לו כמתרגם. ועם הרמב״ם הכי קל, גם רס"ג קל יחסית, רבנו בחיי בחובות הלבבות קשה, הכוזרי קשה, השפה שלהם יותר מליצה, מליצית מאשר של הרמב״ם. כך שלשונית דווקא הרמב״ם הוא נוח יותר מהכוזרי. הרעיונות הם יותר, כן, הרמב״ם הוא יותר, הרמב״ם בגדול אפשר להגיד בצורה גסה מאוד שהרמב״ם יותר מדבר לאינטלקט והכוזרי במידה רבה לרגש. אבל שוב, זה לא שברמב״ם אין, לא שהרמב״ם יחס לרגש ולא שהכוזרי אין בו היגיון, חס ושלום. כל מה שנלמד אנחנו גם נראה שנעשה מה שנקרא מחקר השוואתי, נראה איך הרמב״ם ניגש לסוגיה מסוימת ואיך ריאל ניגש. אז זה טוב לחדד את ההבדלים, אבל הגישה שלנו שהכל ניתן מרועה אחד, היינו בסופו של דבר המכנה המשותף הוא גדול, והרבה פעמים אנחנו נראה שההבדלים הם יותר בדגשים, זה לא בהכרח מחלוקת. הרמב״ם מודה לריהל וריהל מודה ברמב״ם, ללא ספק. כן, אתן סתם דוגמה, למשל נתקל בזה עוד הרבה, יש סגולה מול בחירה. סגולה זה איך נולדת, אתה בן למי, לאמא יהודיה או לאמא גויה, זה סגולת ישראל. לא משנה, לא צריך לעשות שום דבר בשביל זה, זה סגולת ישראל. יש בחירה, עד כמה אתה יהודי, עד כמה אתה מביא לידי ביטוי את היותך יהודי, זה כבר תלוי בבחירתך. מה יותר חשוב, הסגולה או הבחירה? אז אנחנו נראה שריאל מדגיש יותר את הסגולה, והרמב״ם יותר מדגיש את הצד הבחירי, המעשי, עד כמה אתה מביא לידי ביטוי את הסגולה שבך. האם הרמב״ם כופר בסגולת ישראל? חלילה. האם ריאל כופר בחשיבות הבחירה שיהודי, כן, פעם שאלו את הרב שח, אמרו לו, למה כתוב בסידור שלא עשה ניגוי? תגיד שעשה לי יהודי, למה זה בדרך שלי שלא עשה ניגוי? זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא עשה אותך גוי, אתה צריך לעשות את עצמך ליהודי, אתה עוד לא יהודי. זה אתה, זה לא הקדוש ברוך הוא יעשה אותך יהודי. זה יותר בכיוון הרמב"מי, אבל ברור שהרמב"ם מודה בסגולה, וריאל מודה בבחירה, מה יותר חשוב, מה יותר דומיננטי, מה יותר עיקרי, וכו' וכו', יש ביניהם הבדלים. זה עד רבה, לא נתכחש אליהם, אלא אפילו נדגיש אותם.
נחזור על מה שאר אמר על הריאל, שהוא כותב על
מאורע היסטורי שהיה 400 שנים לפניו, כן. והוא אומר, איך המלך התגייר, איך המלך התגייר, היה למלך גילוי, ואז הוא הזמין את החכמים, ואז בא חכם יהודי, זה לא, על זה הלביש את זה, כן, זה כבר הלבשה ספרותית על איזה עובדה היסטורית קודמת. הגרעין שלה הוא גרעין אמיתי, כן. בהחלט, שוב רואים את ההבדל, ריאל הוא סופר, הרמב״ם לא עשה את זה, הוא לא במורה ולא בשום חיבור אחר, הוא כותב לך כתיבה שיטתית, פרק אחרי פרק, בלי אמצעים ספרותיים, שבזה גדול כוחו של ריאל, יותר משל הרמב״ם. איך?
מאיפה באנו? בשום משורר?
כן, זה כישרון ספרותי, בוודאי. זה כישרון ספרותי של משורר. תראו, אני למדתי בזמנו לא רק מחשבת ישראל היו לומדים, היו לומדים בספרות, גם ריאל ורבי שלמה אבן גבירול וכו' וכו', אז מי שעוד מזקני החבורה פה, מי שלמד מה זה יתד תנועה וכו', המשקלים, השפירים של משוררי ספרד הם גם מחורזים וגם שקולים, דהיינו יתד זה שווה או חטף, ותנועה זה קמץ, פתח וכיוצא בזה, והשיר הוא במשקל מסוים. זה יתד. אתה רואה, כבר שכחתי, כן. בתנועה זה רק תנועה. אז יוצא כאילו שמשוררי ספרד, זה השפעה ערבית, דרך אגב. שמשוררי ספרד, הם קבלו את עצמם בסד מאוד מאוד נוקשה, והצליחו להביע את עצמם בצורה נפלאה, כאילו אין מה לעשות בכלל, תשווה את זה לשירה מודרנית, ולדעתי שירה מודרנית אתה צריך להיות לא מובן, ואז משקפיים עגולים וזה, ואז אתה אינטליגנט וכו' וכו', אבל בטח זו אומנות בצורה, לא יודע, לא מזמן קראנו את תיקון פורים של ריאל, יצירת מופת, כל זה, כל בית מסתיים בשבר פסוק, חוץ מזה שהכל שברי פסוקים, דבר שהתנך רץ לו בראש ובלי תקליטור של פרויקט השוט, ובראש היה לו את התקליטור, כל התנך בקצה לשונו וכל זה מעבר לחריזה מסתיים בשבר פסוק וכיוצא בזה, זה כישרון שהוא מפעים כשקוראים את זה.
יש מחלוקות, למה אני מתקסם לזה
שמה? דגשים. הם לא חולקים מכל וכל, הם חולקים מה יותר חשוב, על מה לשים את הדגש.
בעניינים אבל שיש מחלוקת.
כן.
למה נגיד בעצם טוב, ודעת ריאל ככה, ודעת הרמב"ם ככה, ולא להגיד
אז אני אענה לך בשם הרמב״ם. הרמב״ם מתייחס לזה כמה פעמים לשאלה הזו, והרמב״ם אומר שהפריבילגיה של האמונה והמחשבה היא ששוב, כמובן שיש גדר, יש גדר שמי שיוצא אותה הוא כבר חיצוני, הוא כבר נניח לצורך העניין 13 יסודות האמונה. דרך אגב, אני תמיד אומר, נראה לי ככה אני מבין, 13 יסודות האמונה מחייבים אותנו לא בגלל שהרמב״ם אומר אותם. עם כל גדלותו העצומו של הרמב״ם, אדם אחד לא יכול להגדיר לעם שלם מה האמונה שלו, אלא זה שהמוני בית ישראל קיבלו על עצמם את יסודות האמונה, וזה תהליך, וזה כתוב בסידורים דווקא לא שלנו, התימנים, אבל בסוף תפילת שחרית, ואנחנו אומרים את זה ביגדל אלוהים חי, שזה פיוט שחובר על יסוד זה, זה שהיהדות קיבלה על עצמה את ההגדרה הזו, אז לכן מי שלא מאמין בזה הוא כבר מחוץ לגדר. הוא לא יכול להגיד זה דעה לגיטימית. זה לא לגיטימי. הרפורמה היא לא לגיטימית, היא לא מאמינה בתורה מן השמיים. זה דת אחרת, היא מתחזה ליהדות, אבל זה לא יהדות. זה אנשים יהודים, הדת היא לא יהדות. זה חשוב להגיד את זה. זה לא שכל אחד והאג'נדה שלו וכל אחד היהדות. יש לה הגדרה. אבל בתוך הגדר הזו, שנקרא לזה 13 יסודות האמונה, אומר הרמב״ם, הפריבילגיה של האמונה לעומת ההלכה, בהלכה אתה אומר אלו ואלו דברי אלוהים חיים, מה הכוונה? אתה מבין את סברת בית שמאי, מבין את סברת בית הלל, יש היגיון בכל סברה, ואתה מבין את נקודת המחלוקת ביניהם, אבל בסופו של דבר אתה לא יכול גם אסור וגם מותר, כבודו, או אסור או מותר, לכן אתה חייב להכריע הלכה. בענייני מחשבה יש לך את הפריבילגיה, זכותך שייתה לבך אחרי ריהל, או אחרי הרמב״ם, כי זה לא נוגע להלכה. זה לא מגיע על ידי עולם המעשה, ולכן אתה לא נזקק להכרעת הלכה. אתה יכול להגיד באופן אישי, לי נראה שבחזל פה ריהל נראה יותר, או הרמב״ם יותר מבוסס בסוגיה הזו על פי חזל, והרב שילת עושה את זה פה, הוא מביא, אחרי שהוא מציג את ריהל ואת הרמב״ם, הוא משתדל גם להגיד איך כל אחד יסתדר עם כל מיני מובאות מחזל. בסדר, אבל בכל אופן זה לא שנפסקה הלכה ככך וכך, אלא באופן אישי, אתה אומר אני מעדיף את זה, או גישתו של זה נראית בעיניי, אתה לא חייב לעשה לך רב, יסלק מן הספק, הפוסק שלי זה ריאל, ואת הרמב״ם אני לא מקבל, או להפך, אין צורך, אתה יכול לבחור, כאן נראה לי יותר כך, וכאן אני מתחבר יותר, או מתאים לי יותר גישתו של זה, וכו'.
השם של הספר בין הכוזרי לרמב״ם,
כן, שאלה טובה,
בין הכוזרי למורה,
כן, אני אגיד לך למה, כנראה בגלל שהוא לא כותב על זה במבוא, אבל כנראה שבאמת הרמב״ם זה לא רק המורה, אלא יש גם את הקדמות למשנה, הוא כתב הרבה כתבים, ריאל ספר אחד רק הכוזרי, נכון. מה רצית יורם?
המקורות קודם של הפרסות של האמונה, של המחשבה,
חז"ל, מהתנ"ך, מחז"ל.
חז"ל זה שבא
גמרא? כן, גמרא, מדרשים. וגם, אמרתי מקודם, ללא ספק שהייתה השפעה של חכמי האומות. ברמב״ם זה בולט יותר מאשר בכוזרי. ללא ספק השפעה של הפילוסופיה היוונית בכלי שני, דרך שתורגמה לערבית. אבל שוב, הרמב״ם כל רעיון הוא בוחן ובודק ומגייר. הוא לא מקבל אותו ראשו על קרעה ועל קרבו, אלא הוא רואה בזה חוכמה בגויים ומאמץ אותה עם שינויים והתאמות.
איך כאילו לומדים שזה תורה, שזה כאילו שייך לתורה לאחת, זה כמו שמוקרד. זאת אומרת, אני לא אומר, נגיד, קיבץ או ללמוד ההלכה נטו, זה יותר קל כאילו להביא שלומד תורה, אבל...
זה שייך לתורה, כי בתורה לא כתוב רק זכור את יום השבת, כתוב גם אנוכי השם אלוהיך, וכתוב גם השם אלוהינו השם אחד, וכתוב גם ואהבת את השם וגם ואותו תיראו. אז כל הדברים הללו הם קשורים לתורה, רק היות והם משותפים לכל הדתות, כי בכל הדתות באמת יש את האמונה וכו' וכו', אז כל מיני רעיונות, אתה יכול לשאול באופן זהיר, אתה יכול לשאול אותם באופן זהיר, ועם התאמה, לאמץ אותם. בהחלט כן. לא בהכרח, אין כמעט התייחסות, אני לא מכיר יותר מדי התייחסויות לכוזרי בחכמי דורו. אני לא יודע כמה הוא היה נפוץ אז, יכול להיות שהוא יותר נהיה נפוץ. מי שמאוד ככה, אני חושב, רומם את הכוזרי זה אגרא. אגרא כתב לתלמידיו שתלמדו ספר חובות הלבבות, חוץ מאת שער הייחוד, שזה באמת פילוסופי יותר, ובמקום שער הייחוד תלמדו את ספר הכוזרי שעיקרי אמונת ישראל ותורה תלויים בו. כך כתב הגר"א, וזה היה מורגלה בפיו של הרב צבי יהודה קוק וכולי, את הלשון הזו של הגר"א, ואז זה תפס ככה הרבה נפח. אני לא כך בטוח שבאותם דורות הכוזרי לא כל כך לא. לא, דווקא מורה הנבוכים, לדעתי, היה ספר הרבה יותר מפורסם. הרבה יותר מפורסם במשמעות שהוא יצר הרבה יותר גלים גם שליליים, כל פולמוס הרמב״ם וכו', אבל בגלל שהרמב״ם היה אישיות יותר מרכזית כבר בדורו מאשר יעל בהלכה וכו', אז הספר שלו יצר הרבה יותר תעודה לדעתי באותם דורות מאשר הכוזרי. כך נראה לי. בסדר, אז אולי ככה לפני שניפרד, באופן טבעי היינו צריכים ללמוד את את סוגיה א', הדרך לאמונה, אבל שמתי לליבי ששבוע הבא זה ליל יום הזיכרון, אז אמרתי נלמד משהו מעניינו של יום. אז חשבתי שנכין חלק מסוגיה ת'. מי שלא יוכל להיות שבוע הבא בגלל שהוא משתתף בטקס יום הזיכרון לחללי צה"ל, אז אפשר לשמוע אחר כך את הדברים באתר נצח ישראל. נצח ישראל זה האתר של הליכות עם ישראל של הרב רזון ערוסי, אז אנחנו מכירים טובה לדן שמעלה את את ההקלטות לאתר, ומכירים טובה לטל שלקח על עצמו את להיות החניך תורן ולרכז פה איזה את הפרסום ואת רשימת השמות, ואם יהיו עדכונים, אם ערבית תתאחר אז אנחנו נודיע, לא אם היא לך שהיא תתאחר וכו'. שתייה זה על הוועד, אלון, זה עליך, אתה מארח פה, אתה מארח. אז בלא נדר בשבוע הבא אנחנו נלמד בפרק ת', אבל לא את כולו כי הוא ארוך. אז שוב, כדאי לכם מאוד לקרוא את המבוא, זה שזה בעצם למדנו היום, רק לחזור, רבי יהודה הלוי ורבי משה בן מימון, ונראה, נעסוק לא בגלות אלא בגאולה בשבוע הבא. אז זה בעצם מעמוד קפ"א, סעיף ג', גאולה ואקטיביות בכוזרי. יש לכם את זה? בעמוד קפ"א, עד, אני חושב, עד סוף הסוגיה, דהיינו עד קפ"ח. בסדר? מקפ"א עד קפ"ח, ואני אומר, תשתדלו ללמוד את זה לימוד אקטיבי, דהיינו, תזמנו לעצמכם, תעירו הערותיכם, תבואו מוכנים לדיון. ואז אני רק יהיה מנחה כזה, ואז אנחנו בעזרת השם גם נפיק ממנו לקח. בסדר? אז קפ"א עד קפ"ח זה ההכנה לשבוע הבא, וכדאי לחזור על המבוא. יופי, יישר כוח, ברוכים תהיו. אפשר לומר קדיש, ביחד אני אוהב נעד השם אומר לסעוד השם.